חב.
ליל שמשו והחלמה, הקדמות ושערים, שער ד' פרק ג'. אפשר לומר שכמו כל קשר, אני חושב שהיום אפשר להגיד שצפה פגיעה התאהבות. משהו כבר אחרי כל הפלטפורמה שהוא בנה.
דייט חמישי.
דייט חמישי. כן, מהשלב הזה היא כבר מחכה לבוא אליך הביתה. בעצם אחרי שהוא בנה את כל הפלטפורמה, מה שראינו בשער א', על החלוקה הבסיסית ביותר בין האצילות לביאה, שהאצילות, כמו שהוא אמר גם בפרק א', בפרק ב', בשער א', פרק ז', האצילות היא בעצם הופעה אלוקית, שלא שייך לקרוא עליה עולם, כן, שהיא לא נעלמת, והביאה היא מציאות של מיסוך, מציאות שבה אלוקים מופיע אלינו וכערכנו, אבל אלינו זה מופיע במציאות שאינה אלוקות כלל, כן, בשפה כל כך מוכרחת שלו.
מי המלכות ולהלאה.
היא המתגלה בשם אדנות, מסתיים עצמות אלוהות, משם ולמטה נבראים, נוצרים, נעשים שאינם אלוהות כלל, וכל אורו התברך הוא רק על ידי מסכים, ולא נמשך בהם אלא על ידי הערות ותולדות וראינו מה שהוא דיבר בשבוע שעבר על צד אחד על ההופעה שהיא ההופעה האנושית, האוטונומית. מצד שני, גם האוטונומיה האנושית נמצאת בתוך הקשר הרבה יותר רחב של ההופעה האלוקית, שבה עצמה אין שום שינוי. אני הוויה לא שיניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. ההופעה האלוקית במקורה, בקור חוצבה, היא לעולם נמצאת מעבר לשינוי, מעבר לנקודת התייחסות, כאשר כל עשרת השמות האלוקיים שראינו שמקבילים לגר ולזאת, כן, השמות הגבוהים, שמתחילים בשם אקיה עד השמות התחתונים, שזה שייך למלכות, זה בעצם הופעות של התייחסות של לעולם, כן, בניית קומת האדם דביה, כאשר לעולם ההתגלות האלוקית היא דרך השם. דרך השם, דרך אור שנכנס דרך החלון. כן, זה המשל, ראינו שלושה משלים בשבוע שעבר. עכשיו אני רק אתנצל ממי שלא היה פה במסע הקודם. יש פתרון והוא לא מסובך. פשוט כנסו לזה. זה עולם שבעל הלשם למעשה מכניס אותנו. והשמות הקדושים הם למעשה ייצוגים של ההופעה האלוקית שמופיעה בעולם. של עולם האצילות דרך ההשתלשלות בעולמות הביאה, כאשר סיימנו בשבוע שעבר את הדברים בהקדמה של בעל שערי אורה רבי יוסף ז'יקי טיליה מהעיר קסטיליה, תלמידו הגדול של רבי אברהם בולאפיה, ראשית המאה ה-13, שלימד אותנו הרב בולאפיה על הזיקה בין הנוכחות הפיזית של האדם לנוכחות האלוקית של השמות האלוקיים, שזה הייצוג של האור אינסוף, בסדר, המבשרי חזה אלוה. אז אפשר לדרוש את זה בכמה דרשות. בישיבת שיח אומרים מהבשורה שלי. איך זה, לא? הדרשה החסידית זה מהבשר. הדרשה הקבלית זה דרך הפיזיות, דרך מבנה האיברים, דרך הראש והידיים והרגליים. יש פה איזה סימון, יש פה מסמן של מסומן שהוא הנשגב, שהוא האין גבול, שהוא האין תכלית, שהוא האין סוף. כאשר יש לנו את הגוף הזה שהוא כדמיון של העניינים הסתומים שאי אפשר לדעתם לה כדמיון זיכרון, הנקודה הזה של הדמיון זיכרון היא נקודה משמעותית, כן? ובא לשערי אורה נתן לנו משל על זה ואומר כך, שאני אומר ראובן בן יעקב, מה הקשר בין השם הזה לבין האדם הזה? זה השיטה הזאת, ככה אני תמיד אני אומר ישראל מאיר שני, מה עשיתי פה? סתם התעללתי בו, אבל מה עשיתי פה? מה הקשר בין המילים האלה לבין האדם? מה הקשר בין אלחנן ניר? טוב, אתם יודעים עליי, עכשיו אתם יכולים לפנות. אני היום בבוקר לא ידעתי שקוראים לך אביעד קיצמן. עכשיו אני יודע, מה נתן לי השם הזה? אם אני רוצה לדבר איתך, אני יכול לזרוק עליך את הסיכה הזאת, ואני אומר, תגיד, מה אתה אומר? זה דרך, היה לי רם כזאת, שאז הורג גירים. הוא היה אז כבר בן 80. לפחות ככה, אז כנער בן 20, אני היה לי בן 80, לא הזמן את הבן שלו, פגשתי את הנכד שלו, מבוגר ממני, אמרתי לו, מה שלום סבא אומר, מבוגר בן 90. לא איך בן 90, לפני 20 שנה בן 80. זה היה נראה לך, הוא היה זורק גירים. למה? כי הוא לא יודע שמות, והוא היה צולף זה. מה אתה אומר? עכשיו, כשאני אומר שם, מה הצלחתי לייצר בשם הזה? זו פעולה כפולה. גם ייצרתי אינטימיות, נכון? עכשיו אני יודע איך קוראים לך, אתה יודע איך קוראים לי, עוד רגע עם מספרים, עוד... יש. אבל גם הצלחתי לייצר עוד משהו, חסכתי לי את הפיזיות. כלומר, הדבר הכי אינטימי, במקום שאני צריך לבוא ולקום ולגעת בך, להגיד, תגיד, מה אתה אומר? יש אגב תרבות כזאת, שכמעט אין בה שמות, ונותנים דפיקות. תגיד, מה אתה אומר? בסדר, יש אנשים שאתה מדבר איתם, תוך רגע אתה מוצא את עצמך בדמות האבטיח, דופק, מכל סדר. עכשיו זה בחיבה כזאת, תגיד, מה אתה אומר? מה אתה אומר? השם מצליח, נכון?
בסדר, הם המציאו את המילה אחי.
אחי, יש לנו אחד בשכונה, הוא רואה אותי, מתחיל לצפו, טק, 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 טק. יום אחד הוא רואה שאני קצת מתרחק, ואני אומר, אחי, זה רק מי שאני אוהב. אז תן לנו יחסים קורקטים, אני אקח לכם צריך תרושש ממך. עכשיו, מה עושה השם? כשאני אומר שם של מישהו, אני מצליח לייצר אינטימיות.
הוא אומר את זה כמו מספר טלפון. כאילו, אם אני אקח את זה במקום יותר כאילו רוחני, כאילו, אז מספר טלפון, אני לוחץ את המספר הזה וזה מתקשר לתדר הזה שהוא דווקא הטלפון שלך.
כן. כן, כלומר...
זה בשפה יותר דקה, כאילו, אבל...
אבל זה עוד יותר. כלומר, בעצם אין שום דבר, שאני אומר יהודה, או שאני אומר ישראל, או שאני אומר תום, אין שום דבר, הוא יכול להיות גם אברום. לא, אבל... יכול להיות אייל. למה דווקא תום? היה רגע כזה של שני אנשים, שהיה להם רגע של השלמה, אחר כך המשיכו לריב על השם, זה תמיד משעשע. יש לי בדודה, אבא קורא לילדה בשם איקס, האם השם וואי.
באמת?
כן.
ואיך קורא את העצמה?
שם זד. יש לה איזה קיצור שהחברות נתנו לה. אבל מה השם הזה עושה? השם הזה בעצם, כשאני אומר שם, או כשאני אומר ספירה, כשאני מסתכל במבשרי אחרי זה לא, זה...
זה שיר של זלדה. לכל איש יש שם.
לכל איש יש שם. לכל אלוקים יש שמות. אבל זה בעצם ייצוג של המערכת הלא מיוצגת. וזה דרך הבשר. כלומר, קידוש האיבר הזה, שאדם שומר את עיניו, שומר עיניו מראות ברע, ברית קראתי לעיניי, ומה יתבונן על בתולה, אומר היום. אדם שומר את עזניו מלשון הרע. הוא משתדל לקדש עצמו במותר לו. מה סיפרתי לכם כמה פעמים לרב שריה דיבליצקי, זכותו תגן עלינו, שהוא אמר ככה, משיח לפי תומוס, 57 שנה, הוא כבר לא דיבר לשון הרע. ועוד שמעתי סיפור ש... אחד בא אצלו, ביקש להתברך ממנו. אמר לו, מה אתה צריך ממני ברכה? אמר לו, אני שמעתי שאתה 50 שנה לי דיברת על לשון הרע. זה ברכה מהפה הזה. טוב, ברך אותו, ברכה והצלחה. יצא, אומר לנכד שלו, 70 שנה. תבין, על זה הסחר מכר, 50 או 70. אני לא מכיר אחד 50 יום לא דיבר על לשון הרע. לא מכיר, אני עכשיו בא נותן לו פדיון. הקידוש של האיבר הזה, אומר בעל השערי הורה, יוצר לי זיקה עם השם האלוקי הזה. אבל בעצם אין שום קשר בין השם של האדם לאדם. זה כאילו הכי אינטימי, אבל אין קשר. זה בעצם הזיקה שלנו.
איך הקידוש של האיבר הזה יוצר?
איך?
איך הקידוש של האיבר הזה יוצר קשר לעניין של השמות?
שבעצם כל שם הוא מקביל לאזור פיזי אחר. ראינו שזה מחולק לשלוש שמות עליונים ושבע תחתונים. שלושה למוחין ושבעה למושכל ולמורגש ולמידות.
הקבלה לגוף האדם, קידוש של אותו חלק לגוף האדם, יוצר קשר יותר זיקה לאותו חלק בעולם.
כן, מבחינה זאת הגוף, עם זה אנחנו יכולים לעבוד. עם הפיזיות. זה לא, אני צריך להשתחרר מהפיזיות כדי להגיע לרוחני, אלא אני צריך ללמוד לעבוד נכון עם הפיזיות כדי להגיע אל המטאפיזיות. זה הדבר היחיד שאני יכול להביא לה, מטאפיזיות, את הפיזיות שלי. גושי עפר וקוצי חומר, כן, רבי נחמן בתורה הזאת שאומר שדווקא מהתחתונים הקדוש ברוך הוא רוצה, דווקא מהמציאות הזאת שבדיוק ראיתי את זה הבוקר. עיקר התענוגים, אומר רבנו בלקטי מוהר"ן, בתניין הזין, בעוד ד', הוא רק שאנחנו מהעולם הזה השפל נגדל ונקדל שמו יתברך, וזה עיקר התענוגים והשעשועים של השם. שאני פה עם הגוף, מצליח לעורר את המציאות של המעבר לגוף, שמעולם אין לה דמות הגוף, בעוררות כזאת שכל המטאפיזיות לא יכולה לייצר. בשביל זה הקדוש ברוך הוא בורא עולם יתאווה להיות לו דירה בתחתונים. עכשיו, אל תצפו שתהיה עבודה קלה או פשוטה או נעימה או חביבה. זה ידרוש. בסדר?
איפה השנייה לשמות? שם יוצר לך אינטימון ושם יוצר לך גם עבודה עם משהו שאין לך איך לגעת בו ללא שם. עכשיו בעצם הוא... עכשיו בעצם לשתת השם הוא מפריע לך. אתה לא יכול... כי הכנסת את זה למשבצת, את אותו משהו שאתה רוצה לדבר עליו.
נכנסתי למשבצת, אבל בזה הרגע שחררתי את הפיזיות. אילו במקום נענע אותך כל היום, כמו השכן הזה שלי, שעליו נאמר חפש מי נענע אותך, כן? לא תמיד זה. אני אומר אסף. מה קרה שאמרתי אסף? אני פונה אל המציאות עצמה, אל התוך עצמו.
זה לרגע לפיזיות.
מה?
כן.
פחות. עכשיו, במובן מסוים, הציר הזה של השם, הוא אני פונה אל השם הזה. השם הזה הוא ייצוג של הפיזיות הלא ננגעת. בסדר? זה הראובן בן יעקב, כמו שאומר השערי אורה, הוא נענה אל השם הזה. עכשיו, אם אני אקרא בשם אחר, לא אשתך קוראת לך בשם אחר, היא מייצרת יחסים אחרים בעקבות השם הזה.
גם כשאתה פונה למישהו, אתה קורא לו אחי אחי, אז אתה פונה לאחי שבו, אתה פונה למכנה המשותף הנמוך.
עכשיו, בקמפיין הבא זה כבר לא יכול לעבוד לו, נכון? היה פה איזה פוליטיקאי שאמר, בנט זה אח. בסדר, אנחנו רוצים לראות עוד איכויות במערך האיכויות של נבחר הציבור שלנו, לא רק אחי, נכון? גם יש לנו עוד תביעות, מבחינה מסוימת. השם הוא זה סך של ייצוגים שנמצאים מאחוריו. ולכן בואו נחזור לרגע למה שראינו בשבוע שעבר, כן, אם אנחנו מתעכבים על זה, לשפה הזאת של בעל השערי אורה.
מה הכוח של הבן? של
ראובן בן. אוקיי. שנייה רק. הנה, שנייה. ודווה הבן שאין בינו ובינינו דמיון מצד העצם והתבנית. אלא כוונת צורות האיברים שבנו שהם עשויים בדמיון סימנים, עניינים סתומים עליונים שאין הדעת יכולה לדעתם, אלא כדמיון זיכרון. יש לנו פיזי, הפיזי שלנו הוא לא כמו האין פיזי שלו, אבל זה השארית שיש לנו. כמו שכותב ראובן בן יעקב. עכשיו אנחנו לומדים פה משהו של יהודי שכתב דרך לפני כמעט 800 שנה. שהרי אין אלו האותיות, ואין זו הצורה עצמה של ראובן בן יעקב. שאני אומר, נתנאל, אני לא אומר נון, טף, נון, על... יש פה איזה אורגן אחד, אלא זיכרון, שזה ראובן בן יעקב, הכתוב הוא סימן כנגד אותו עצם, ותבנית הידוע נקרא ראובן בן יעקב. שאני אומר את המילה, יש פה איזה קידוד, איזה קיול של מציאות שהיא... חורגת, ואין זיקת אמת בינה לבין הקיול הזה מצד אחד, מצד שני זה הדבר עצמו. בסדר? אז זה י' ג' מידות הרחמים, זה השמות האלוקיים. השמות האלוקיים זה, אין בינינו שום זיקה, אבל... סתם, עם הילדים של חברים זה נורא מעניין. יש כל החברים של הילדים, איך הם קוראים לי? אבא של. עכשיו יש אחד ככה, יש לו תנה ופליל. אלחן, אני אפשר עוד קורן פלקס. ואז פתאום כל המערכת יחסים בבית השתנתה. כי הוא קורא לי איך שאף אחד מבני הבית לא קורא לי. בסדר? הילדים לא קוראים לי ככה. וגם אשתי...
ליד הילדים קוראת לך אבא.
ליד הילדים אחרי שהם נדמים, יש לה את השמות שלפני שהיו ילדים. בסדר? במובן מסוים, השם הרשמי הזה בהתנגנות הזאת, אף אחד לא קורא לי. ופתאום היה רגע של... רגע, פתאום נוצר פה עוד יצירה. עכשיו, רק הוא. כל שאר החברים יש היררכיה, אבא של, עכשיו, אני יודע.
יש להם גם ילדים שקוראים לה, למשל, בתודה שלי, היא בכיתה ב' או משהו, וכשהיא כאילו כועסת על אמא שלה, כשהיא רוצה להפעיל סמכותיות על אמא שלה, היא קוראת לה בשם הפרטי.
או שהאמא קוראת לילד אבא לה. אבא לה, כנס לגן, אבא, אני בדרך לעבודה. היום בבוקר ראיתי את זה בגן. אבא, אני מאחרת, כנס, כנס, אבא, נותנת לו צ'פחות שם בלמטה, כנס, אבא.
זה גם נורא מעניין שיש איסור הלכתי לקרוא להורה שלך בשמו הפרטי, כלומר, זה יצירה של איזה זיקה מאוד מסוימת.
עכשיו, מבחינה הזאת, כל השמות יוצרים איזה מרחק ויוצרים קרבה. מיני ובי, באותה תנועה, באותו כביש, יש תנועה כפולה. תנועה כפולה שהמרחק מייצר קרבה והקרבה מייצרת מרחק. זה הרבה פעמים, למה זה תשאל לשמי והוא פלי, השם מייצר קרבה, הוא מייצר זיקה. כלומר, אני זוכר מישהו, אני כדי לזכור מישהו, אני צריך לכתוב את זה, אז אני נזכר. כן, זה התעבות האור, הארי אומר, סביב כותבנו לחיים. ואז, בלי זה, זה... עכשיו, כשאני זוכר מישהו, מבחינה זאת יש פה ספציפיות. ספציפיות, אתה ספציפי עבורי, אתה לא חלק מתוך סך אנשים שאין לי איתם דבר. יש לי איזה ספציפיות. עכשיו אתה מדבר איתי, אני התחלנו איזה שותפות, זה השם האלוקי. עכשיו, על גבי כל זה, אנחנו עוברים למערכת יחסים שלב ב' זה הפרק שלנו, פרק ג' בשער ד', שבו בעל הלשם אומר, אוקיי, בוא ניקח את כל מה שראינו עד עכשיו, נעשה חזרה קצרה, דיברנו על שני צירים מרכזיים, ציר הנשמות וציר העולמות, כאשר ראינו תווך ביניהם שזה ציר, תשאו לרמחל מה שראינו בפתח,
נשמה כללית,
שזה בעצם הנשמתיות הכללית שהיא מחברת לנו את ציר הנשמות אל ציר העולמות, כאשר עליהם שוחח האור של האלוקות, בסדר, המשולש יהיה נשמות עולמות אלוקות. בוא תעצור רגע, תקבל זום אאוט. כמה שדיברתי איתך אומר על ציר של העולמות של הביה, זה אתה עדיין עם השומר בכניסה. יש שלב שאתה מבין שהוא נורא מכובד עם חליפה ועניבה, אבל הוא שומר, אתה עוד לא נכנסת אל האירוע. בוא נספר לך מה קורה. סדר ההצלה. כל ניסיון לדבר על הופעה אלוקית בעולם, על הזיקה של האינסוף אל הסוף, תלויה בשאלה איך, זו השאלה הפילוסופית, איך מהאחד יבוא ריבוי. אז המהר"ל בגבורות השם בהקדמה השלישית ידבר על זה, והפילוסופים הימי ביניים, איך האינסוף מייצר סוף. אחר כך המשימה להפוך את הסוף חזרה לאינסוף היא אולי פשוטה יותר, אבל איך מהאחד יבוא ריבוי? אני צריך לפרוס בפניך סדר ההצלה. קומה ראשונה קורא לה בעל הלשם, זכותו תגן עלינו, אור אין סוף.
כל סדר ההצלה הזה הוא מגיע אחרי מה שאמרנו עד עכשיו?
לא.
הוא מגיע לפני.
לפני. בסדר, זה כמו...
הוא כאילו התחיל איתך מהאמצע?
אתה מדבר על המדרגה החמישית, מה שדיברנו עכשיו
במדרגה החמישית. זה מה שניסיתי להבין.
כן, אתה למטה.
מה שהוא אמר, סוף ה... בביה, סוף 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 סוף
גם האצילות,
האצילות שדיברנו עליה היא המדרגה החמישית.
אתה כאילו
האצילות היא גבוהה, העשייה סוף סוף העשייה.
כן, אתה הכי גבוה, אתה בכיתה א', נעים מאוד, אתה יודע לקרוא מאוד טוב, אתה בכיתה א', יום אחד אתה תגלה שיש הרב עובדיה.
עכשיו מתחילים להיות מהאצילות למעלה.
אנחנו מתחילים, כאילו פתאום אנחנו גם מקבלים פרספקטיבה על עולמות הביה, קצת פרופורציה לחיים.
מה זה נתן לו שהתחיל בסדר הזה
ובואו התחילה שם מהצלה? למה הוא לא מתחיל ככה? לא, כי הוא מצליח ככה לפתח לנו רגישות. רגישות, כאילו עד עכשיו עבדתי איתך, דיברתי איתך איפה אתה תחתית העשייה. התחלת לעבוד, הבנת שיש עולמות הביאה? אוקיי, עכשיו. בסדר? זה כמו הרגע הזה שבו ילד מבין שלאבא שלו יש עולם משלו. עבודה, לימודים, עולם רוחני. בהתחלה הוא חושב שכל תפקידו זה כל היום לקנות לו קורנפלקסים ולתת לו קורנפלקסים, ושהילד הולך לגן או לבית ספר, מה עושה האבא?
לא קיים.
הוא לא עושה כלום, הוא לא קיים, הוא חוזר לפני הצמצום.
כמו שהילד אומר לאבא שלו, איזה כיף לך שאתה רוצה ללכת לבית ספר.
נכון. מה אתה עושה? כל היום אתה מחכה בפתח הבית ספר, 300, 600 הורים מחכים שם לילד. ויום אחד אומר לך, אבא תגיד, אני יכול לבוא איתך למכולת? אתה אומר לו, אבל קונים רק טילון אחד. אוקיי, אתה מגיע להסדר, אתה מחתים אותו, יש עורכי דין. בסדר, הוא יודע שבסוף יש טילון. עכשיו חצי שעה אתה קונה לו רמי לוי ביום טוב, אם לא, עשו לך ארבע פעמים תשלים קדיש בערבית. יש לך חצי שעה, שעה, שעתיים. עכשיו מה? אמר, אבא, אל תקנה, זה יקר. אבא, כמה זה עולה? אבא, אתה יכול לקנות לי? אז אתה אומר לו, אבא, תשמע, קח את זה, תקנה מה שאתה רוצה. מעבר בזה אין לך כלום. מבסוט, בטוח שהוא קונה את כל החנות, אז הוא מגלה שחוץ מטילון, אין עוד הרבה דברים שהוא יכול לעשות במטבע הזה. הוא לומד את סוד הצמצום. אבל סוד הצמצום הגיע אליו אחרי שהוא נתקל באורן סוף של האבא. אז בשלב ראשון, הוא היה בטוח שהכל, הקדוש ברוך הוא בעצם הכל פה עשייה. אבא שלו מחכה לו כל היום, חוץ מלספק לו קורנפלקסים מהעגבניות ומלפפונים וחביתה, כלום. לאט לאט, אחרי שיש איזה חיבור, אני יכול לדבר מה מעניין את האבא. האם יש אבא לפני שאני הייתי ילד? זה ליצור מערכת יחסים אחרת. מה מסוים זה לראות את האלוקי שבאבא שלי.
בואי תסתכל בפרדון חתונה של ההורים.
לגמרי, ואיפה אנחנו היינו ולמה לא לקחתם אותנו ו... הייתה לי... יש, ברוך השם, אבל ילדה בגיל 4 היא עשתה לנו הפגנה, למה לא הבאנו אותה לחתונה? אז לאט לאט פתאום יש כל מיני זומים על החיים שלי. אז דיברנו על הביאה. הכי הרבה היה נראה לנו... הצילות, הבנו שאין לנו מושג, אנחנו בתחתית העשייה. אוקיי, הבנת? בוא נדבר. עכשיו בוא נראה. ראשית, ההצלה בנויה על אור אין סוף ברוך הוא, שאין לנו שום דבר להגיד עליו חוץ מתארי השלילה. שאנחנו סוף, הוא לא. מה אומר לנו הלשם? גילויו הראשונה מאמיתתו הנעלמה, אשר אין לנו ולא לשום נברא וגם לא לנאצלים כולם שום תפיסה ושום שם ומילה במלך הנוטו לדבר לו רק בדרך השלילה לבד. המקובלים מיושרים לחלוטין לתורת התארים של הרמב״ם.
זה אומר יותר מזה, כאילו, האור אין סוף זה כבר גילוי.
שנייה.
זה חידוש פה, לא?
שנייה. הגילוי הראשון הוא עדיין משולל מכל זיקה. עצם הדיבור, גם דיבור השלילי, הוא התחלת, הוא שורש הנבראות. הוא עוד לא הנבראות, לא הגענו לאק, יש לנו עוד שתי מדרגות, נכון? האדם קדמון לכל קדומים, הוא בעצם המקום שבו האין סופי ייצור תשתית ראשונה לסוף, ושם יקרה פרשת השבוע שלנו, פרק למד וב בראשית, אלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. לפני מלוך מלך לבני ישראל. כלומר, מה קורה שם? שבירת המלכים. שמעתם על זה? שבירת המלכים. מה זה שבירת המלכים? זה הניסיון של האינסוף לייצר, לרקום טיוטה ראשונה ואז המשבר. בואו ננסה לדמות את זה למחזאי, סופר, תסריטאי, מה אתם אוהבים? הוא מקבל איזו הצעה, בוא תכתוב. קח מקדמה, $10,000, שם תכתוב שנתיים. עכשיו, מה יהיה רגע המשבר? זה כמו פרס ראש הממשלה. המדינה פה נותן פרס על שם לוי אשכול ל50,000 שקל. שתכליתו הייתה, לוי אשכול רץ על זה בבחירות שלו, אמר, אני אתן לאמנים, אז כולם היו צריכים פנקס אדום. אגב, משוררים וסופרים גם קיבלו דירות מהמדינה בחיפה, מאבא חושי. לכן, יעקב אורלנד וכולם חיו, חיו בחיפה, היה שיקון המשוררים, שיקון הסופרים, כמו שיקון הרבנים בכנסת. ועכשיו אתה מה אמור לעשות? לכתוב. מה גילו בסוף אותה שנה, שנתיים? נתנו כסף, היה לחץ, אנשים לא הצליחו לכתוב. אמרו, קח את הכסף בלי לחץ. אני לא תובע, אבל תכתוב. עכשיו הוא בא לכתוב, ו... הטיוטה הראשונה, כן, ויש על זה המון תיאורים גם של ציירים, המאבק הזה מול הקנבס הלבן. סרטר אמר את זה יפה. סרטר אמר, תראה, היה אמן גדול, אתם אוהבים אומנות? זה לא חובה, מיר רגב אמרה שהיא לא יודעת צ'כוב, אז אתם בסדר, אבל זה מרחיב, כן? הרב קוק דיבר על רמברנט. טוב, אומר סרטר, יכול להיות שברוסיה היה בחורים הרבה יותר מוכשרים מקנדינסקי. תעשו בוויקי קנדינסקי, תראו מה הוא צייר. מה כן היה לקנדינסקי? מה היה לו? למה הוא בכל זאת הצייר הרוסי של המאה ה-20? מהציירים הרוסיים של המאה ה-20? הוא שם את הצבע על הקנבס. הוא לא דיבר על זה, הוא לא דרש דרשות, הוא לא דיבר על המצב בעולם הישיבות, הוא פשוט צייר. הוא עבד! לעולם יהיה לנו את שלב המעבר, וזה הדיבור שלו, כן? סביב ההרהור, מה קורה בהרהור. אז ההתחלה היא הראשית, הגילוי הראשון מהמיטתו הנעלמה, יקרא אור אין סוף. כן, מה שבספרים מופיע, לפעמים אפילו בלי ראשי תוות, כאסבה. מה זה אסבה? אין סוף ברוך הוא. כלומר, אני יכול להתייחס, אני אומר ברוך הוא, לא ברוך אתה, ברוך הוא. אבל אני בנקודת ייחוס. זה ראשית הגילוי. וכתב הגר"א, שבסוף הספרא דצניעותא, שגם אין סוף, אסור לקרותו, אסור לחשוב בו כלל. גם חשבת שזה הגילוי, יגיד לנו הגאון, בסדר, באמת אפשר להגיד ש... מה אנחנו מבינים בקבלת הגר"א? הקבלה הכי מסובכת שיש. אמר לי הרב אביבי, זה גרעינים קבלת הארי, לעומת קבלת הגר"א, להבין מה הוא אומר. זה קצת ממה שהלשם מביא לנו, אנחנו לא עושים. כן, הלשם זה מה שנקרא פה רביעי לגר"א. פה שני, רבי מנחם מנדל משקלוב בספרו מים אדירים. על, מי יכול לנחש על מה זה מים אדירים? רמוז שמו בו, על ההידרה. פירוש מדהים, עמוק שאין לתאר, על ההידרה. אחר כך יש לנו פתחי שערים, זה פה שלישי לגר"א, רבי יצחק אייזיק חבר. שממש לוקח את רמחל ואת הגר"א ואת הארי ומנסה לרקוח מהמרקחת אחת. הלשם הוא פה רביעי לגר"א. כלומר, דור רביעי לגר"א מקבל את עיקרי תורתו מהשרשרת הזאת.
הוא למד מהפתח שערים?
לא, 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 הוא לא נמצא באותו אזור גיאוגרפי.
הוא קרא אותו מה?
הוא באותו אוויר בית מדרשי. יש לו את רבו רבי תנחום ששייכים לאותה אטמוספירה. הוא נמצא בשבל ו... ופתחי שערים באזור אחר, גם קודם לו, הם לא יכולים לי, אבל כן. שלב הבא, אומר הגר"א, הערה 2, כי אין סוף אין לחשוב בו כלל, כי אסור לכנותו בו אפילו חובת המציאות. כי אפילו סמירה ראשונה קוראים מעין ושנייה מכנים יש, שידענו שהוא נמצא, וזה לבד משיגים ממנו. זאת אומרת, חלק מההתנגדות של הגר"א לחסידות נובעת ממה? שהוא חושד, ולא על עיוור, ולא על ריק, שהחסידות עשויה ליפול להגשמה. כלומר, האינטימיות הזאת מאבדת את הזיקה. את הזיקה, כלומר, יש פה איזה מערכת של דמיון, כי אתה בכלל לא יכול ליצור זיקה. ודאי, כן, סיפרתי לכם שהייתי בחתונה עם הרב ישראל, ראש ישיבת בטל, ושר שמיר זמר, כוך ותור, הוא מופיע עדיין, כוך ותור, מאוד מוצלח. אז הוא שר, איזה טוב השם, איזה טוב. רב ישראל אמר, איפה הוא יודע איזה טוב השם? מה אתה כתוב? זאת אומרת, תמשיך את הפסוק. איזה טוב השם, טוב השם, לכל. למי הוא טוב? רק לספירת כל. מה, לכל אחד הוא טוב? כל אחד החיים מוצלחים אצלו? המקובל מבחינה זאת רואה את הכל, כל המציאות כסדר ההצלה. ואי אפשר, יגיד הגאון מווילנה, אסור לחשוב כלל, אפילו אין סוף אסור לקרוא אותו. כלומר, גם האור הזה, אנחנו צריכים המון המון סיוגים אליו. והנה, היה גילויו הראשון מהמיטתו הנעלמה מבחינת אור אין סוף, ובאותו הגילוי הראשון, הנה, אסור להבחין שום חילוק בחידות, חילוק מדרגה כלל, ולא שום שם וכינוי, כי הוא אור פשוט בתכלית הפשיטות. מה זה שאני אומר אין סוף? זה להורות את השלילה שהוא משולל מכל חלוקה. כלומר, האלוקות שייכת, ככל שהאדם נהיה יותר שייך לאלוקי, משתייך יותר אל מציאות שהיא נטולת שפה, נטולת חלוקה, נטולת מדרגה. והנה הוא גילויו הראשון אשר מאחר מיטתו הנעלמה העצמית שבו. שלב הבא. זה השלב הראשון, כלומר ראשית הגילויים ביחס לאדם, ביחס לנבראים שלחלוטין לא יכולים להשיג פה, תהיה במציאות שתיקרא אור אין סוף.
אבל זה כאילו, מבחינתי זה היה חידוש עצום, שהאור אין סוף זה גילוי.
כן, 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 הגר"א יחזור על זה.
עושה פה משהו מרחיק את זה עוד, את העצמות.
מצד שני, אחרי שאתה לומד הרבה חב"ד, אתה מבין שזה קריטי. זוכר, פעם פגשתי איזה בעל תשובה חב"ד. בוא נגיד, אני מפרגן לו, לא קרה ולא שנה. הוא מתחיל את הבוקר, זה עצמות. אמרתי לו, מה עצמות? אתה לא יודע מה בו. בחב"ד יש איזה רטוריקה, הרבה הכניס את זה, צריך לעיין בזה.
שאורן צריך זה עצמות?
הכל זה עצמות. אתה פוגש יהודי, אתה פוגש את העצמות.
לומד תורה, אתה בעצמות.
זה בעצמות. תפילין, עצמות. מה בכלל, למה צריך בכלל לדבר איתו? זה העצמות, הכל זה ההופעה, זה הדבר האלוקי עצמו.
יש משהו לא עצמות?
יש גימל קליפות מאוד, יש קליפת נוגה, אבל בגדול מרחבי הקדושה. הגרא והמקובלים רחוקים מאוד מהרטוריקה הזו. אנחנו כל הזמן...
זה משהו של זילות. זה משהו של זילות.
כן, המתנגד שלי חותם על מה שאתה אומר לגמרי. המקום שבו אנחנו מייצרים איזה היררכיה, איזה הבנה שיש פה אינסוף. כן, אני חושב שהסכנה פה ש... נגיד את זה קצת לא יפה. על העצמות אנחנו יכולים לדבר על הבוקר, על הרבי אנחנו לא מעיזים לדבר. עכשיו, אפשר גם לראות איפה גם הכיוון של הרב קוק בדעת אלוקים ועבודת אלוקים נדרש לאתגר הזה. אבל בעצם איך אנחנו מייצרים פה תודעה של נבראות? לפני הכל, אתה לומד פנימיות, אני נברא. איך אני עובד עם הנבראות הזאת? איך אני לומד ליצור זיקה בין הנברא לבורא? כן, היינו בבוקר, נפש השנית בישראל חלק אלוה ממעל ממש. מן דנפח מתוך אי נפח, אומר הרמב"ן על הפסוק הזה בבראשית, ויצר השם אלוהים את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, אומר זה שם מלא, וזה סוד הקיום, יש שם דיבורים של הרמב"ן, שלא להאמין. אבל אנחנו, אוקיי, אז יש בתוכי חלק אלוה ממעל, מתוך אי נפח, אבל עדיין, איך אני יוצר זיקה אל השלמות האלוקית, לא אל החלק. אנחנו צריכים פה המון המון היררכיה, והוא ידבר איתנו על הקו שהיא דרחמן על המלאך, המקום של הגזרה האלוקית, המקום של חוסר המובנות. הוא המובן מסוים שלנהל יחסים עם הקדוש ברוך הוא, שזה תמצית הקיום של האדם, שנוגע בסגב, נוגע במעבר לחומר, נוגע בדבר עצמו, בפנימיות הקיום, פנימיות בפנימיות. זה כל הזמן לקיים מערכת יחסים עם מציאות, שהיא לא אני. וזה האתגר עבור האדם. הרי אני בטוח שאם נוצרים יחסים, אז אתה זה אני ואני זה אתה, ואין בין... והאלוקי לעולם הוא נמצא באתה, אבל אתה זה האינסוף, אני מברך ברוך אתה. אבל האתה הזה אין לי שום השגה בו. אז למי אני פונה? איזה מין מערכת יחסים אנחנו יכולים לייצר שהוא לעולם יישאר באינסופיותו? אז יגיד הרב קוק בקובץ זין, שיש קינה של האדם בקדוש ברוך הוא ריקב עצמות. למה תמיד אתה אלוהים ואני פה נתקע עם המריבות, כל אחד, עם הדייט שזרק אותו, המריבות עם אשתו, עם הילדים? בוא נחליף לאיזה שנה. בדיוק השבוע הייתי באיזה פורום, נתתי שיעור, ואני רואה חבר'ה לא מחבי, אמרתי רבותיי, ביבי אמר לי שאם הוא רוצה שמישהו פה יש שר ביטחון, הוא פונה דרכי תחבו. אתה כל הזמן, אם שיעור פתוח, תזמין, להראה תתקשר, אולי מישהו, יש איזה יועץ, ביטחון, אז אני זמין. אנא זמין למעווה. עכשיו, במקום הזה, אחרי אורן סוף, שזה הגילוי הראשון, יש לנו את הגילוי השני, הוא יקפיד לקרוא לו הצמצום, וקו הצמצום, הכל זה גילוי שני, זה לא גילוי ראשון. בסדר? זה עלה שם פה מדוקדק עד מאוד.
למה הסדר? מה
משנה את זה? הסדר הזה הוא ההופעה האלוקית שמופיעה בעולם. אחר כך נגיע לעתיק, נגיע לעריך, נגיע לרדלה. הכל יושב עליך, אלוקים מופיע מהאינסוף, שאין לנו שום השגה בו, אל המציאות. מה זה אינטימיות? אינטימיות במובן הזה שאני פוגש משהו מהאינסופיות, שנמצאת בסוף, שנמצאת בזולה. כן, אדם גדול מבחינה הזאת, זה אדם שמצליח לפגוש דרך הגוף של הזולת, דרך העיניים שלו. פוגש משהו מסדר ההצלה האלוקי של האינסוף. זה לפגוש, אני זוכר פעם ראשונה שפגשתי יהודי כזה, אמרתי, לא יכול להיות. שמישהו מוכן לזהות בי כל כך הרבה.
זה אני אתה, בוברי, בוריאני. איזשהו
אופן. כן.
חשוב יותר חבדניק בהקשר הזה, שהוא רואה את העצמות בזולת בפשיטות כזה.
אבל אני מרגיש שפה הלאה שמדבר על אינסוף מדרגים, כאילו. אצל בובר זה... כאילו...
אני אתה.
אני אתה, אני לז. עלה זה, זה יותר אחור ופנים, זה צירים אחרים, צירי רוחב. אולי זה הלבינה של, אני רואה בך איזה אין סוף, אבל גם אני מרגיש שזה נטול אכיפה, בלי, בלי התיווך הזה של הלשת. מה זה אומר? אני רואה בך, אני רואה את האחר. מה זה? מה? חוב מוסרי. מה יש בך? אני צריך להבין בנשמות ובאלוקות כדי לראות איך הם. השלב הבא יהיה קו וצמצום. מה זה קו וצמצום? הנה הוא ירידת מדרגת הרבה מאוד ממדרגה ראשונה דה אור אין סוף. כדי בתחילה נצטמצם באותו המקום אור אין סוף לגמרי ונסתלק ועלה למעלה. כן, זה החלל הפנוי. ואחר שנוצר החלל הפנוי, חזר ונתפשר מבחינת קו דק מאור אין סוף ראשון. הקו הוא בעצם ההערה הראשונה של האין סופיות בתוך חלל, שהוא ראשית הסופיות. החלל הפנוי. פנוי ממה? מאינסוף נטול התייחסות. מעכשיו כל האינסופיות שתהיה בעולמות היא תהיה אינסוף מתייחס. אבל יש אינסוף שבכלל לא שייך בו שום נקודת ייחוס, כי הוא האינסוף איננו מתייחס. זה התהירו. התהירו שמדבר בזוהר ומדבר...
דווקא שם אני הייתי כאילו מפגיש את התהירו הזה עם האור אינסוף, לא?
אז במובן זה...
הוא עושה פה עוד איזה...
הוא עושה, כן. הקו והצמצום הם הירוק...
הקו זה התאירו כאילו? הקו אור הזה שנכנס זה התאירו? גליף ובתאירו אילה וכל זה בקו?
נוצר חלל ועכשיו ראשית ההערה האלוקית היא הקו. זה התאירו.
הצמצום
אבל
זה צמצום של להתגלות בתוך משהו, נכון? זה לא
צמצום
של...
אוקיי, יש פה הסתלקות לא קטסטרופלית. מה יקרה לנו באדם קדמון? יש לנו פה כמה צמצומים. אני אומר, מה המקובלים עושים? נותנים לנו קצת פרופורציות על השפה, על המילים, על ה... מה הצמצום שקורה פה? זה צמצום מעצם הזיקה של האינסוף כדי לייצר, כי הנה בתחילה נצטמצם באותו המקום מהאור דה אינסוף. מה המילה שהוא מוסיף? מהאור אינסוף לגמרי. כלומר, מה קורה?
כל הזמן חותר הזה.
יש אור אינסוף, ומה עוד יש?
צמצום אינסוף, צמצום כאילו לגמרי.
שבעצם משחרר את האור אינסוף מהלגמרי. יש אור אינסוף לגמרי, ואז מה קורה בו? מתרחש התהליך של הצמצום. האור הזה עולה למעלה. אנחנו מתחילים לדבר על ציר אורך של מעלה מטה. עד עכשיו באור אין סוף, שזה הגילוי הראשון, אין בכלל צירי אורך.
למה אתה לא קורא את זה אחרת? שבאותו המקום מתרוקן כל האור
אין סוף. קודם כל.
זה היה לגמרי.
ואז האור אין סוף חזר בתור קו דקיק. כן, אבל בסוף האור אין סוף שומר בעצם על מציאותו כאשר מתחתיו נוצרת מציאות של תחתון. מה זה החלל הפנוי? החלל הפנוי זה ראשית המציאות ההיררכית ביחס לאינסוף. אוקיי, מפה מתחיל לעבוד. מפה יש אתגרים.
אבל זה גם כאילו שאלה פילוסופית, איך יכול להיות החלל הפנוי עם הכל מלא באור אינסוף? איך החלל הזה יכול להיווצר?
אבל הוא עניין את זה אחר כך, בהמשך, באמירה שהוא אומר שהחלל הפנוי הוא חלק מהאור אינסוף באיזשהו מובן, הוא דבוק בו. זה סוג של תשובה לזה.
עכשיו, מה שאתם מעסיק ושיח הוא שאלת השאלות, שהרי, הרי מי דיבר על ה... מי עצים את הדיבור של הצמצום? איפה זה מגיע? זה התחילו לדבר במקובלי גירונה, רבי עזריאל ורבי עזרא במאה ה-13, ראשית המאה ה-13, והרי... אוקיי, ואז מה זה צמצם עצמו? מאז אנחנו 400 שנה בכיסוכי על, על מה זה צמצם עצמו. בסדר, משפחות הפרו שידוחים, אנשים קטעו חופשות, אנשים התפטרו ממשרד הביטחון, הכל היה על זה. אופציה אחת להגיד, זה כתב רבנו בעל הבן איש חי זכותו תגן עלינו, שאומר עזוב, תוריד את העצמו, צמצם, מה אתה חושב, עצמו? בדעת ותבונה אומר, תוריד את העצמו. צמצם. מה, אתה חושב שיש לך מה זה עצמו? אתה לא יכול להשיג את העצמו הזה. כיוון שני, מחלוקת עצומה במאה ה-17 בין מקובלי איטליה, רבי עמנואל חייריקי ו...
רמח"ל.
עוד לא. רבי יוסף הירגז. אנחנו עוד שומר האמונים קדמו.
אמרת איטליה.
כן, כן. לא, לא. מה שקורה זה דבר נורא מעניין. איטליה היא גם המסד למדע, אקדמיה, רפואה וקבלה. כלומר, מה קורה? כולם באים ללמוד בבית ספר לרפואה המוביל בפדובה, ויש למטה בשטיבל איזה יהודי מגולח, רבה, קוראים לו משה חיים נוצאטו. במקום להיכנס לשיעורי רפואה, יש אדם בשם רבי משה דוד ואלי, או יקוטל גורדו, נכנסים אליו. מה קורה? ההורים עצבנים. האמא מתקשרת אומרת, אמרנו שאתה הולך ללמוד רפואה, מה אתה פתאום מסתובב לי שם עם איזה בחור מגולח? הרבנים עצבניים כמעט, מה להם שם תצבי לפני 40 שנה, 30 שנה, הם לא צריכים פה עוד טרפת. האמאות חוברות לרבנים, מתחילים לשרוף את הרמחל. תמיד החבירה של ארבע אמאות עם הרבנים מסוכנת. אנחנו עוד לפני רמחל. מה אנחנו עושים? אומר רבי עמנואל חייריקי, איזה ספר? יושר לבב. מה זה צמצם עצמו? מה הכוונה? איך הוא מסביר? מה זה צמצם? תגיד, בואו נסתכל פה על השאלה הזאת. זה אלוהים? זה הקדוש ברוך הוא? הכוס הזאת עם הקפה, ודאי מי שעשה אותה, אבל מה זה?
החלטת ההצלה של מי שעשה
אותה. כן, כן, אבל מה זה הדבר הזה? זה אלוקות? זה לא אלוקות. אז אמרת שיש חלל פנוי, שיש מציאות שהיא לא אלוקות, אבל מלכותו בכל מה שעלה, ולתתר פנוי מיני, או זה אוקיי, מתחרט, זה אלוקות. אז מה, אני מתפלל לזה? אוקיי, זה לא אלוקות. התחלתי להסתבך. אז פעם אמר לי פה אחד החבר'ה, עשה, מה, כוס גימטרי אלוהים? זה נכון, אבל
צריך למצוא דוגמה אחרת, עת.
עת, כן. אז הוא אומר, העולם שאני מסתכל עליו הוא לא אלוקות. לאמור, צמצום כפשוטו. זה עושה המון סדר. כי פה אין אלוקים. פה יש מערכת של כוחות שוק. בעינה הזאת זה אלוקות קפיטליסטית. כוחות שוק, שאין איזה סוציאל דמוקרט ששולט בהם. ככה זה. מה הוא הרוויח בזה? רבי עמנואל חייריקי.
נפטר בשאלה, מהשאלה איפה אלוהים היה בשואה?
אפילו עוד לפני השואה הוא נפטר מזה, אבל מבחינה מסוימת הוא נותן, בואו נהיה לרגע ציונים, הוא נותן אוטונומיה לאדם. זהו. אז בואו, הוא לא מתערב לך, הוא לא מנהל אותך, הוא לא שואל מה שלומך.
זה בר כוכבא שאומר אל תעזור, אל
תפריע. פה יש אוטונומיה לאדם. אוקיי, אנחנו צריכים לדייק, נראה את היושר לבב, זה הרבה יותר מסובך. עוד דבר, מה הוא מרוויח? שייך אצלו גאולה. כי לא יכול להיות שככה זה יימשך כל הזמן. מתישהו חייב להיות שהכוס הזאת שאין באלוקות תהיה אלוקות. אני יודע על מה אני מתפלל. הכיוון השני, יש של רבי יוסף הירגז, בעל שומר אמונים קדמון, שיגיד מה פתאום? יש פה חיות אלוקית, זה צמצום לא כפשוטו. זה לא שאין פה אלוקות, יש פה אלוקות, אבל אנחנו צריכים להבין.
רגע יותר נמוכה.
הופעה יותר נמוכה, יש פה חיות אלוקית של חיה. בסדר, זה עומד
ב... כמו שדיבר פה על הלב והאיברים, הוא עושה פה הקדמה כזאת. על התורה שיש בה...
היררכיה, התורה, שמות כתובים.
יש חיות יותר בלב מאשר באיברים, ויש תורה ויש נביאים, כתובים.
עכשיו, כמובן שזה מסיר את כל העולם החסידי, אדמור זקן, כל שאר איכות והאמונה הוא כותב נגד זה ו...
נגד מה?
נגד התפיסה הזאת ש... חסידים, יש כאלה שאומרים שהוא כותב נגד רבי עמנואל חייריקי, יש כאלה שהוא אומר, כאלה שאומרים שזה נגד הגאון מווילנה. ספר שערי אמונה שיש פה של הרבי מלובביץ' עוסק בזה ללא הרף. עוסק בזה וינסה להסביר לנו, אוקיי, במה בעצם הם חלקו? עניין הצמצום והשיטות בזה מכתב מתף רצדיתת. מה יש בתף רצדיתת? הרבה עוד לא. רבה, לא באים אליו כולם. כל היום 20 שעות ביממה הוא יושב ומבאר את זה ככה. אפשר בזה, אומר הרב, מי שרוצה להסתכל עמוד עין ד', שערי אמונה, הרב מלובביץ', ד' שיטות, הצמצום כפשוטו וגם בעצמות. למה? דרך אפשר לומר דה המלך נמצא במקום האשפה, חס ושלום. אם נראה לך שיש אלוקות בנפילה האנושית, לא? כיוון שני, הצמצום כפשוטו, אבל רק באור. צמצום לא כפשוטו, גם במאור. וצמצום לא כפשוטו,
גם בעצמו,
רק באור. והנה, המתנגדים בימי אדמור הזקן אחזו בשיטה ראשונה, הנ"ל, ומפרשים לית אתר פנוי מניין ומהשגחתו. הנפשח חיים זה השיטה השלישית, והתניה זה השיטה הרביעית. עכשיו הוא ינסה פה לעשות איזה סדר בעולמות האלה של הצמצום. אבל בכל מקרה, העניין של הצמצום זה בעצם הניסיון הראשית שהקדוש ברוך הוא לא מגלה את עצמו, אלא מצמצם את עצמו ומותיר מרחב שהוא בעצם השארית של הקיום האנושי שיכול ליצור לו לכאור המדינה עצמאית. ואז נוצר חלל הפנוי, התאירו, ובתוך התאירו הזה מה ייווצר?
הלשם, כמו אני אבטח פה שתי דעות על ידי הצמצום.
הצמצום, אוקיי.
הצמצום, אולי החזיקו, אני לא אצלח. הצמצום שמישהו שלא רואה בקוס את אלוקות, ועתיד לבוא זה הגאולה שהוא מצפה לראות, שקורש פה יפה בכל...
כן, עין בעין נראו.
יש מישהו שכן רואה בזה אלוקות, רק נמוכת. איזושהי מדרגה.
אנחנו צריכים לשאול את הלשם עכשיו לעקוב, לראות איך הוא יסביר. כלומר, התפיסה של הרב קוק עד לזה שאתה הלכת למגלן והוא לדובדבן והוא לשפש נובעת מתפיסת הצמצום. נובעת ממה זה עם ישראל, נובעת מה זה נשמה כללית.
שזה צמצום שהוא צמצום שיש בזה אלוקות,
בהכל. בהכל יש אלוקות. עכשיו, גם היום היותרן שאומרים לך, לא, אתה צריך לשבת ללמוד 12 שנה לא להתגייס, זה גם הכל קשור לאיך אני תופס את הצמצום. עכשיו, שאלת הצמצום היא השאלה התיאולוגית הכי מכריעה שהפילה והרימה ממשלות פה. יש לה המון המון נגזרות. לשאלה אולי הכי מסובכת בעולם היהודי, יש נגזרות פוליטיות. כרב קוק אומר, כן, האלוקות מופיע איפה? בהכל. אז זה לא ממש האלוקות, זה ההופעה התחתונה, זה ההופעה של המלכות, אבל בשפריר כל שחק, היגיון כל הוגה, שיר כל משורר, נכון? זה הרב קוק בצימאון ליל חי. תחילת זרעונים.
אבל בהקשר הזה הרב קוק הוא לא צמצום, הוא לא צמצום.
אני אומר, כל שיטה שאנחנו לומדים, רבי נחמן, או הבן ישחי, או הרב קוק, או הרב סולובייצ'יק, אני חייב לבדוק איך הוא תופס מה זה הצמצום. המילה של המבוא, אנחנו נראה, נצטרך לשאול את עצמנו איך הלשם תופס, איך הרב קוק תופס, מה זה הצמצום. אם כן, מה המקום של הקו והצמצום? הנה כאן התחיל גילויו באיזה חילוק בחינות. עצם החלוקה היא השייכות של ההתמלאות של החלל הפנוי. דרך הקו, בסדר, יש פה, אני יכול לדבר פעם ראשונה על זיווג חלל וקו. כן, ישיבות הקו זה הישיבות הזכריות, וישיבות החלל, הפנוי, זה הישיבות הנקביות. אתם מפלים למה החבר'ה פה של שיעור ב' מסתובבים ולא רואים אותם באים עם סיכת מגע. מה לעשות? נותן להם להיות צינטה, משקי טש, לחזור לפה כל יום בשתיים. זה התפקיד שלהם בכוח. עכשיו, הקו והחלל נוצר מזה שיש כבר חילוק. כי בגילוי הראשון די אין סוף אומר לנו הלשם, אין חילוק בחינות כלל. אור פשוט, אור פשוט. אין בכלל ייצוגים של מפגש, כי אין חילוק. הכל אחד. בעצם מה אנשים מחפשים באומנות? מה אנשים מחפשים במוזיקה? למה אנשים משנים על ספר? האומנות מצליחה לתת את הרגע הזה של האחדות. אני הסופר, אני יכול גם להיות אישה. אני יכול גם להיות זקן. אני יכול גם להיות ערבי. אני יכול גם להיות צרפתי. כלומר, מול הנבצרות של האדם ששבוי בגבולות שלו, פתאום מישהו פורץ את גבולות הגוף, גבולות האחדות. אבל אני מניע את הקבל הזה.
אבל היצירה היא חייבת להיות תמונה מאיזשהו צמצום, ומאיזשהו חטא, כאילו...
בתוך היצירה, אני כאילו עובד בתחתית העשייה, ואני כל הזמן מנער את, ה, את, ה, את הצרות שבעשייה דרך היצירה. האם היצירה מגיעה לבריאה? זה כבר יהיה אתגר, זה מה שהרב קוק רוצה. אבל אני כל הזמן, כן, זה תפס אותי, גרוסמן קיבל בגרמניה, בברלין, איזה פרס השבוע, והוא אמר משהו נורא חזק, הוא אמר, הרגע הזה שבו אתה מבין זהו זה. וכמו אני יכול לשאול, לקווה. לא חי, אתה זוכר או נקבע? חשבת על זה הבוקר? חשבת על זה? יפה. יש לי קרוב משפחה, אתה שואל אותו מה שלומך? אומר, פגעת בי. אומר, לא פגעתי בך. אומר, שאל מה שלומך? יפה. אז מאז אני מדבר אליו כמו יהודי חרדי, מה שלומכם?
פסוד. למה לא מה שלומכם?
מה שלומכם? זהו. הוא קם בבוקר והוא שואל את עצמו, כמו שבחור בישיבה תיכונית שמגיע לאלי, שואל את עצמו, יש אלוהים, אין אלוהים? הוא שואל את עצמו, אני זכר או נקמה? זהו, כל אחד עם התיקון שלו. אתה לא שאלת את עצמך את זה. מישהו פה? הוא בעולם לא שואל, נכון? הוא רץ, הלאה, הלאה בשס. עכשיו, ברגע מסוים אתה אומר, טוב, זאת החבילה. אני זכר, אני בגדול, זה מערכת הערכים שלי, זה... יש פה איזו עסקה. אני בחילוק. פתאום אני פוגש משהו שהוא מציע לי הצעה אחרת. אני פוגש את הסוף האחר דרך הדמות הזאת. אני פוגש את הסוף האחר, לצאת מהסוף שלי, וכמעט כמו האינסוף של החתונה.
הוא ממש כותב את זה בשתהיה לי עסקים. הוא כותב על האופציה שאני אהיה את ושאת תהיה אני, שבישות שלנו...
שיהיה אפשר ביום. ובעצם, במובן מסוים גם המוזיקה, כשאני הולך להופעה, אני מצליח, בלי להתכוון, לשחרר את היחסי גוף נפש הכושלים שלי, ופתאום המוזיקה מוציאה אותי לריקוד. והתוועדות. כלומר, הגוף מוצא את עצמו שיש איתו שפה אחרת מכל המערכת מלאת המוקשים של הגוף נפש הרגילה, מערכת הרגילה. כלומר, בתוך מערכת החלוקה הקיימת, שאני ככה וככה ו... יוחאי, תמלא, כרטיס, גיל, שנה בה נולדת, נשוי, מקום... בסדר, יש איזו עסקה. פתאום אתה מצליח להשתחרר מזה. להשתחרר זה לרגע לעזוב את החלוקה. כי בחלל הפנוי נוצרת החלוקה. כי בהגילוי הראשון אין שום חילוק מבחינת כלל. או פשוט כנזכר. אבל בעולם דקה וצמצום הוא הגילוי השני. מסך הגילויים, לא מה? הוא נתגלה בחילוק בחינות על כל פנים. יש פה בית בחינות, הצמצום והקו.
ואולי קצת חול, כן?
איזה מילה
אמרת? שנוסע לחול. בחינת בחול הכל מחול. כלומר...
מותר לסמת בשבת ו...
גם פותר מתעמיד. כן, כלומר, אני יכול פתאום להרהר, להיפגש, לוותר כאילו על כל המניירות שפה אני כבול אליהם ובצדק. והם היעדר ומציאות, והם השורש לחסדים וגבורות אור וחושך דין ונחמה.
זה אני ממש נקרא.
שמה?
כאילו שהשורש הזה של החילוק הכל כך יסודי בקבלה, כאילו של החסד והגבורה, נמצא כבר בדינמיקה הזאת של היעדר והגילוי המרוכז הזה. ומזה נוצר אחר כך מציאות מרובדת, כאילו, ומחולקת לחלקים. הזיווג הזה בין היעדר המוחלט לראשית של...
לראשית היש?
לראשית היש.
וזה זכר ונקבה.
כן.
כלומר, החלל הפנוי זה נקודת היעדר שמייצגת את האלוקי כ... מרחב שלא יכול להתייחס אל היש, ואז הזכר אומר, יאללה, קו. אני נכנס בתוך החלל הפנוי ומייצר פה איזה מציאות. והקו בתוך הצמצום, בתוך החלל, זה ראשית החלוקה שקיימת בעולם. מבחינה מסוימת, הניסיונות לטשטוש, יהיו ניסיונות לחזור לראשית ההצלה. אבל שאדם נמצא בתחתית העשייה והוא מוכר לי בגלח שהוא לפני הגילוי השני, מפחיד אותי. בסדר?
איך הוא מנסים לחזור לתחילת ההצלה? למקום שבו...
אין זכר, אין נקבה, אין יהודי, אין גוי, אין ישראל, אין עמים. הכל אור אין סוף בתכלית הפשיטות. אבל אחר כך שאתה תופס לו את החנייה, הוא בא להרוג אותך. תנוח. בסדר? יש פה עולם שההיררכיה, או הייתי אומר השונות שלו, הבינאריות של השונות, נמצאת כבר בראשית ההצלה בגילוי השני. ולא מה, אתם מבינים למה להתחתן זה אירוע? אנחנו חוזרים לנקודת ראשית שמעולם לא היינו בה, הגילוי השני. אבל אנחנו חוזרים בגוף אנו מבינים, זה על כל כבוד חופה מה שאומר הפסוק. אתה חוזר לראשית ההצלה, אתה חוזר בעצם למקום שבו האור האלוקי מופיע דרך התפצלות. אתה נוגע בנקודת הייחוד הזאת. לכן מה זה יהיה בעצם כוונות החופה לפי רבי מאיר אבן גבאי? רבי מאיר אבן גבאי היה מקובל גדול בגירוש ספרד, הוא כתב ספר תולעת יעקב, דרך אמונה ודרך אמונה, והוא אומר ככה, בעצם איך אני יודע מי זאת תהיה אשתי? יש חלקי אלוקות שלי נמצאים אצלה וחלקי אלוקות שלה אצלי. אני מסתובב, אחד יכול 100, 200, 300, השם יעזור לו, יביא לו מהר. אבל מה? שזה זה, איך הוא יודע? אתה יכול להסביר למה? איך אתה יכול להסביר? יש לי חבר, הוא היה לו רשימת קניות. חזרנו לפני חודש מהחתונה, אשתי אמרתי, תגיד, מה, תזכיר את הרשימת קניות שלו שתקע אותו עד גיל 40? שזה קורה.
ואף אחד מהם לא היה...
איזה, בערכים אחרים, מה שאומרים, המקובלים. אבל המקום הזה, שהאלוקי שבו, מרגיש שיש פה את החלק האלוקי האבוד שלו. זה אחר. אז יונג יקרא לזה אנימה ואנימוס, זה בשפה היונגיאנית. מה אני עושה בחופה, אומר לי רבי מאיר אבן גבאי? אני מחזיר לך את האלוקי שבך. שהיה אצלי, אני שבית השוויון, היה אצלי בשבי, אני כל היום הלכתי, מה זה התסכול של הרווק? רוצה לתת את זה כבר. רוצה להחזיר את החתיכה החסרה שלו. ואת תתני לי. זה אנחנו מכוונים, זה שמות מה ושמות בן בכוונות חופה. עכשיו אני בעצם... איפה? בין איש לאישה? לא.
אני?
לא. אני...
הסיבוב זה קורה, מה? זה לא חוזר לאחד, לפשוט,
לי ויחידו? כמובן שיש נקודה של פשטות ראשונה, אבל בעצם, אוקיי, עד עכשיו, איזה מין אלוקות, אני עד היום ידעתי לדבר בדיסוננס הפנימי הזה, שיש בי אלוקות שלי, ולא ידעתי כל התסכולים האלה, אבל הם האלוקות שלו שלי. עכשיו, מה אני עושה? בעצם, שיחזרתי לך ואת החזרת לי, מה נוצר יצירה חדשה? שכינה ביניהם. השכינה היא ההיווצרות שכל אחד הצליח להחזיר לשני.
דיברנו על
ההפתעה. בעצם על המצע של השכינה ייוולד הילד.
זה לא משהו.
כן, המקובלים אפילו אומרים גימת רענה שאב פלוס אם שווה ילד. 3 פלוס 41 שווה 44. עכשיו, בכל מקרה, המקום הזה של המגע בראשית הפיצול, כבר מסוים הוא המגע באלוקי. לכן הוא כל כך נדרש להיות... במובן מסוים, בקדושה, בתארה, אני יכול לקחת את האורות האלה וממש להסיט אותם מהמסלול שלהם, המסלול של ההצלה, של איך הבורא בורא את הבריאה.
זה לא הצלה, זה לא פנוי.
התהליך כולו, התהליך כולו, הייתי אומר, הוא המטאבוליזם, הוא המעבר מהאינסוף. ההצלה היא, איך מהאינסוף מגיע הסוף. זה כל השרשרת מזון הזו. השלב השלישי, ועליו נדבר בעזר השם בשבוע הבא, הוא אק. אק זה עולם ומלואו, אדם קדמון לכל קדומים. מה יקרה לי באק? מה ייווצר בעצם באק? כלומר, ההופעה הראשונה בתוך החלל הפנוי תהיה של האק. השם פועל כבורא שיוצר זיקה בתוך הנברא, כמתייחס, הקו מתגלה במציאות, ויש פה בעצם את ההשרשה הראשונה של ההופעה של האדם דלאלה. אנחנו נראה את האורות אחף, את האורות של העיניים, איך הכל בעצם יופיע פה, דרך ההתגלות הראשונה, הייתי אומר שיש בתוכה לא רק משהו אלא מישהו. פה הקריסה. הקריסה תהיה במקום הזה של הצורך ליצור מרחב קבלה וקליטה להערות העליונות האלה של האק שהתפוצצו. מיטת המלאכים, האור בחלקו למעלה, בחלקו אנחנו צריכים לעלות אותו מהרפח ניצוצים שנפלו. גלות וגאולה.
כל זה קורה באדם קדמון?
כל זה קורה מההערות של אדם קדמון שמחפשות כלים ולא מוצאות.
האדם קדמון בעצם זה שבירת הכלים?
בעקבות האדם הקדמון תתרחש שבירת הכלים. כלומר, אם דיברנו על החלק הראשון כצמצום, פה תהיה קטסטרופה. מה המתנה שהלשם נותן לנו? הלשם עושה בתוך האינסוף, נותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. הוא מצליח, ולכן אני חושב, אני מרגיש שיש איזו התאהבות בפרק הזה. כאילו, פתאום, כן, אמרת, מתחילים להמריא, כי הוא מחייב אותי להבין שיש פה עולם שהסטת המצלמה לזום אאוט מאפשר לקבל פרופורציה, מאפשר לקבל זיקה, איזה הקשר אחר לכל המציאות. פתאום כל האביע שדיברנו עליו, הוא בסדר. אתה רואה את הלמטה של הרגל, תנוח. עכשיו אפשר לדבר. מה זה ההופעה האלוקית? מה הזיקה של האלוקי? כל אחד יש לו מה להגיד, לא יצליח במבחן, אומר אין אלוהים, רגע. בסדר. בוא נדבר מי זה האלוקים הזה שאין, כי אתה קיבלת 79. יש פה סדר ההצלה. אז דיברנו היום על שני הגילויים. בתוך הגילוי השני דיברנו על הקו והצמצום והחלל הפנוי שווה לתאירו. שבוע הבא אנחנו צריכים להתעסק באק. נראה את הדברים של הארי על זה. בעצם כל השפה של הארי תיבנה מהאק. מהשמועה האחרונה שלו שבה הוא עוסק באק. ונראה איך אנחנו עובדים עם העולם הזה. אז זה...
בעצם גורם ללחוץ פה, מרבד אותה במידה מסוימת, גורם לך ל... הוא עושה בפרוסות כאילו?
הוא סומך עליי שאני מספיק אלוקי כדי להבין איך האלוקי מתגלה לאנושי. איך הוא מתגלה לעולמות ולנשמות. אפשר גם לשאול, והוא יצטרך לענות על השאלה הזאת, מה זה אומר לי? ואז פתאום בהמשך הוא ייתן את זה, את הדעת, מה זה אומר כל עולם כזה? מה זה אומר התגלות, סליחה, מהעולם של... האם יש לי זיקה לעולם הזה? האם אני שייך לשם? מאיפה יש לי זיקה? מה אני עושה בעבודה הרוחנית שלי? מה זה תפילה? עכשיו, פתאום לדעת שאני שייך לאיזה מרחב אדיר, לסיפור אדיר, לעלילה גדולה, שבראשיתה נמצא אינסוף. זה סיפור. זה מציאות ש... כן, בדיוק היום דיברתי עם בחור במקום לשיח, אז אמר לי, תשמע, אני מקנה בך, הוא לא דתי. אנחנו פה... גונם, אני מקרב על עצי, אמרתי לו למה, הוא אומר, אתה קם? יש לך סיפור, אמרתי, איזה סיפור? הוא אומר, מישהו רוצה ממך משהו. הוא אומר, אני קם, אף אחד לא רוצה ממני כלום. אני מתחנן שירצו ממני, שיוציא פה את כל הצבא למלחמה, אני רוצה שהוא יקרא לי בצו גיוס בו לעזה, ואני אגיד לו, לא רוצה, אבל לפחות מישהו אמר לי שהוא רוצה ממני משהו. כלום. אני עושה דוקטורט ממלגה למלגה, מלגה למלגה, מפרינסטון ליל, מיל לקמבריץ' וקמבריץ' לפה, טק, 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 כל האוניברסיטאות חי למלגות. מישהו רוצה ממך. אתה קם ואתה יודע שאם אתה תתפלל, מילית את הרצון הזה, עשית משהו בעולם. אתה יודע איך אני מתחנן שמישהו ירצה ממני משהו? עכשיו, המקום הזה של... אוקיי, אז איך המצווה הזאת, וזה היה האתגר של חב"ד, מור זקן שעסק בזה הרבה, איך המצווה הזאת, היא יוצרת זיקה לאינסוף. מה אכפת לו שוחט מהצוואר או שוחט מהעורף? כל כך אחר, הגמרא אומרת. מה אכפת לה לאינסוף? איך במסכת חולין, איך שוחטים? מה אכפת לו? מה זה משנה? שזה שאלה שכל אדם לא דתי שואל אדם דתי. כן, לי יש איזה קרובה מקיבוץ בית השיטה, שמתקשרת ערב כיפור. תגיד, מה אכפת לו? זה חצי שעה לפני. מה אכפת לו אם אתה אוכל עכשיו סנדוויץ'? תמיד מקפידה להגיד סן ולא סן. או עוד חצי שעה. מה זה משנה? בשנה הראשונה נתתי בדיחה, אמרתי, לא, אני לא בטוח זה משנה, לך אני רואה שזה משנה. אבל אני פתאום דרך ההבנת הפרספקטיבה הזאת, אני מתחיל להבין מה זה תורה. מתחיל להבין מה זה מצוות. מה הכוח שלה. מה עושים החוטים האלה שאני הולך איתם? למה זה משמעותי? מה אכפת? אני חייב ללמוד איך העולם הזה בנוי. איך העולם האלוקי שמופיע בעולם האנושי
בנוי. איפה נכנס התורה והמצוות בריבוד הזה?
איזה הקו?
איך אומרים? כתר לזהר, אנחנו עוד לפני, אנחנו עכשיו היינו באור אינסוף. נראה מה זה מצווה, נראה מה זה קדושה. נראה איך אפשר להגיע לזה.
הוא אומר שהוא
אבל זה הצעה. יהודי ישב, קדוש עליון, כתב לנו הצעה. צריכים להביא.
זהו.
טוב. בסדר, כל מי שפה מוכות,